ראש הישיבה ביקש למסור שהוא מתנצל, הוא היה צריך להישאר שם בחתונה, אז הוא ביקש ממני להעביר את השיעור. אני מבקש לדבר אני אגמור את השיעור ב-10:30 אני אדבר רק על חלקו אני מבקש לדבר מהם הקשיים בתפילה כשאדם מתפלל מה יכול להיות הקושי להתפלל וכיצד מיציאת מצרים אנחנו לומדים איך להתמודד עם הקשיים האלה צריך להבין שבעצם תפילה היא חוויה רגשית. האדם עומד מול ריבונו של עולם. משוחח איתו. נפגש איתו. קורא חיבור נפשי. אבל חיבור נפשי לא יכול לקרוא אם אין הבנה שכלית מה קורה. תראו בבקשה את המקור הראשון באבן עזרא לגבי לא תחמוד אומר האבן עזרא אנשים רבים יצמאו על זאת המצווה איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בליבו כל משהו נחמד למראה אליו כלומר האבן עזרא שואל לא תחמוד זה רגש איך התורה יכולה לצוות על רגש אני מבין שהתורה יכולה לצוות אותי על מעשה אל תעשה מעשה מסוים אבל איך התורה יכולה לצוות אותי אל תרגיש אל תרצה את מה שיש לשני לכאורה זה דבר בלתי נשלט עונה אבן עזרא ואתה אתן לך משל דע כי איש כפרי שיש לו דעה נכונה והוא רואה בת מלך שהיא יפה לא יחמוד אותה בליבו כי ידע שזה לא ייתכן פה מגלה לנו אבן עזרא יסוד בן כפרי לא יודע קרוא וכתוב ופתאום רואה בת של מלך והוא יודע שאין שום סיכוי בעולם שהוא יכול להתחתן איתה אז הוא גם לא ירצה אותה כלומר שיש קשר בין שכל לבין רגש. כאשר יש סיכוי אחד בשכל שזה יקרה, אז הרגש הופך את הסיכוי האחד הזה ל-100%. אבל כשאין סיכוי אחד, אז גם אין רגש. והוא ממשיך האבן עזרא, הוא אומר, ואל תחזוב זה הכפרי שהוא כאחד מן המשוגעים. כמו שאדם לא מתאבק כנפיים לעוף לשמיים. כי הוא יודע שזה בלתי אפשרי. כלומר שגם רגש הוא בסופו של דבר בנוי על רגש, על שכל. ולכן אם אנחנו רוצים, ואומר אבן עזרא, אתה יודע איך אתה תגרום למצב שאדם לא ירצה לו תחמוד? אם הוא 100% יבין שאם השם לא נתן לו את זה, סימן שבשבילו זה רע, זה תרופה, והוא יתייחס למה שיש לשני כמו תרופה, אז הוא גם לא ירצה את זה. אז האבן עזרא פה בעצם מלמד אותנו יסוד גדול שרגש בסופו של דבר בנוי על שכל ולכן אם אנחנו רוצים להרגיש מה זה תפילה אם אנחנו רוצים לחוות פגישה עם ריבונו של עולם אנחנו צריכים בשכל קודם כל להבין מה קורה בתהליך התפילה אם אנחנו לא נבין בשכל מה קורה בתהליך התפילה, אז יש איזשהו מחסום שייצור מציאות שגם ברגש לא נוכל לחוות את התפילה. ולכן אני רוצה מבקש ב-20 דקות שיש לי להסביר בצורה שכלית מה קורה בתפילה, מה הנחות היסוד של מי שמתפלל. יש מספר הנחות יסוד שהתפילה כולה בנויה עליה, ואיך יציאת מצרים יכולה ללמד אותנו את היסודות האלו. השיעור עצמו יהיה מבוסס על הקטע הבא בספר העיקרים. ספר העיקרים מביא 4 קשיים או 4 הנחות יסוד שצריך שיהיה למתפלל כדי להתפלל. בואו נלמד את 4 היסודות האלו אחד לאחד, נראה איך מיציאת מצרים אנחנו יכולים ללמוד את הדברים האלו, נבין מה תפילה צריכה לעשות לאדם, וכשנבין את הדברים והדברים יהיו ברורים לנו כשמש, אז בעזרת השם נוכל גם לחוות את התפילה. אומר רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, מי שלא יתפלל להשם בעת צרתו, הרי זה בגלל אחת מהסיבות הבאות. א', אינו מאמין במציאות השם או בהשגחתו. ב', מאמין בהשגחה, אבל מסתפק ביכולת השם להצילו. ושלושת דעות אלו הינן כפירה. כלומר, הנחת היסוד של המתפלל, א', מציאות השם, ב', השם הוא זה שמשגיח בעולם, הוא מנהל את העולם, הוא יוצר את הטבע, הוא יצר את הרגילות של העולם, ודבר שלישי, השם יכול לעשות את הנס. כמו שנאמר פה בדברים שממש יצאו מהלב, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על ימנע עצמו מן הרחמים. כמו ששמענו פה, נגד כל סטטיסטיקה, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את מה שהוא רוצה. זה הכוונה של המילים פה, השם יכול גם נגד הטבע. אז זה קודם כל 3, אני מדבר, מבקש לדבר היום על 5 הנחות יסוד, שמי שאין לו אותם לא בעצם מבין מהי תפילה. אז הנחת יסוד ראשונה, השם קיים בעולם. הנחת יסוד שנייה, השם מנהל את העולם. הנחת יסוד שלישית, השם לא תלוי לא בסטטיסטיקה ולא ברוב. השם יכול לעשות את מה שהוא מבין, גם נגד כל הסיכויים, בדיוק מה שחווינו ושמענו פה כעת. וכמובן ששלושת היסודות האלו, מציאות השם, השגחת השם, והשם יכול לשנות את העולם, אומר הרמב"ן, זה כל המצווה של זכירת יציאת מצרים. כל המצווה של זכירת יציאת מצרים היא כדי להסביר לך את שלושת היסודות האלה. הרמב"ן לפי דעתי הוא בעצם היסוד להבנה מה תפקיד ליל הסדר. אני מאוד מציע כל מקום שאתם נמצאים בליל הסדר, תלמדו את הרמב"ן הזה, דברו איתו לאנשים, כי הוא מסביר את כל היסוד. אומר הרמב"ן, הנה מעת היות עבודת גילולים בעולם בימי אנוש, החלו הדעות להשתבש באמונה, מהם כופרים בעיקר ואומרים כי העולם קדמון, כלומר שהשם בכלל לא ברא את העולם, כי חשו בהשם ויאמרו לא הוא, מהם מכחישים בידיעתו הפרטית, נקודה מספר 2, טוענים שהשם לא, ואומרו איך האל ויש דעה בעליון, כלומר שהשם לא יודע מה קורה. כן, השם נמצא, אבל הוא לא מנהל את העולם, הוא לא יודע מה קורה. ומהם שיודו בידיעה ומחרישים בהשגחה. כן, השם יודע מה קורה, אבל אין לו יכולת לפעול. ויעשו אדם כדגי הים שלא ישגיח הקל בהם. והן עמהם אונס או שחר. יאמרו עזב השם את הארץ. אז יש לנו שלוש סוגי כפירה. או השם לא ברא את העולם. או השם ברא את העולם אבל לא מנהל אותו. לא נמצא, לא משגיח. או הוא מנהל אותו, אבל לא אכפת לו מן האדם, אז הוא לא יעשה לו נס. וכאשר ירצה האלוקים בעדה או ביחיד, ועשה עמהם מופת בשינוי מנהגו של עולם וטבעו, התברר לכל ביטול הדעות האלו. כהמופת הנפלא מורה שיש לעולם מחדשו, ויודע, ומשגיח, ויכול. אז מה התפקיד של נס? למה הקדוש ברוך הוא לא עשה את מכת בכורות ראשונה? הרי אפשר להוציא את בני ישראל ממצרים עוד קודם. למה צריך 10 מכות? שיעשה את מכת בכורות ראשונה ובני ישראל יצאו מיד. כי המטרה של הניסים זה להראות בדיוק את הדברים האלה. שיש אלוה מחדשו, השם מחדש את העולם, ויודע ומשגיח ויכול. נדלג בבקשה פסקה. ובעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע וכופר, יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון. והחמיר מאוד בעניין הזה, כמו שחייב קרת באכילת חמץ. אז אומר הרמב"ן, מה כל הרעיון של אכילת של קרת באכילת חמץ? מה כל הרעיון של ליל הסדר? מכיוון שלא קורה נס בכל דור ודור, לא כולם זכו לשמוע את השיחה הזאת ששמענו כעת על הנס הגדול הזה שהיה. לכן צריך להעביר מדור לדור את היסודות האלה, שהקדוש ברוך הוא מחדש את העולם ויודע מה שקורה, הוא זה שמנהל והוא זה שיכול לשנות את הכל נגד כל סטטיסטיקה כמו ששמענו פה. מי שלא חווה את הדברים האלו לא יכול לגשת לתפילה. אם אין לאדם את הביטחון שהכל תלוי בריבונו של עולם, וריבונו של עולם יכול לעשות דברים גם אם הם 0.00004%, אם הוא רק רוצה, אם אין את הידיעה הזאת אי אפשר לגשת לתפילה. תראו בבקשה מאחורי הדף ברבינו ירוחם, חוכמה ומוסר, עבודה זו תפילה, שני קטעים בבקשה. אשר על כן באמת כל עניין התפילה הוא רק עבודה, והוא ככל עיקר עבודת השם יתברך עומדת על אמונת ההשגחה. ויען כי כל ענייני תבל הם רק בסיבה ומסובב. אנחנו כל הזמן כשאנחנו שומעים הכל מביאים לנו כסיבה ומסובב, שומעים חדשות, קוראים, שום דבר לא מופיע, הקדוש ברוך הוא עשה. הכל בא כסיבה ומסובב. על כן קשה מאוד הציור של השגחה. על כן באמת עניין התפילה הוא כדי לצייר לפניו שהכל מהשם יתברך. ומשום זה צריך להיות מבקש רחמים ותחנונים. ומה שמבקש צרכיו, הרי הקדוש ברוך הוא יודע מה אנחנו רוצים, למה אנחנו צריכים בכלל להגיד את זה? אחת השאלות הגדולות על תפילה, הקדוש ברוך הוא יודע שאני רוצה להיות בריא, למה אני צריך להגיד? לא, אתה יודע למה אתה צריך להגיד? כדי שאתה תבין שהבריאות תלויה בקדוש ברוך הוא. ומה שמבקש צרכיו אינו אלא להזכיר את עצמו שכל רגע ורגע הוא בידו יתברך. נראה את הקטע הבא. אל תהיה עבודת התפילה קלה בעינינו. לפי מראה עינינו מתנהגים כל ענייני העולם על פי סיבה ומסובב. האדם עני מפני שאיננו מוכשר למשהו. הוא חולה בגלל תורשה או וירוס. הוא אינו מצליח בלימודו מפני שאינו בעל כישרו. והנה אנחנו צריכים לפעול בעצמנו לדעת כי הכל תלוי אך ורק ברצון השם יתברך. ולא בסיבות גשמיות. הרי כל תפילה מתנגשת עם חוק הברזל של סיבה ומסובב. ומה שאנו צריכים לפרוץ את המושכל הראשון של הסיבתיות. ומיד בהתחילנו להתפלל, אנו צריכים להתרומם למבט של למעלה מן הטבע. זוהי עבודת התפילה. חסידים ראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה ונענים באותה שעה. שואל הרב דסטר במכתב מליהו, לא הבאתי את זה כאן, איך יכול להיות? הם עוד לא התחילו להתפלל. אז איך הם נענים על התפילה עוד לפני שהם אמרו? ולמה דווקא בתפילה צריך לשהות שעה אחת? לא כתוב שצריך הכנה של שעה אחת לפני שמתחילים ללמוד? יש תפילה בכניסתו, ביציאתו, אבל אין מושג של הכנה. למה לתפילה יש מושג של הכנה עד כדי כך שהוא נענה בתפילתו? אומר הרב דסלר, ההכנה הייתה לעזוב את מה שאנחנו שומעים בחוץ, הסיבה ומסרב. להבין שהכל זה מאיתו יתברך. כן, הסיבה ומסובב הם הצינורות שדרכם הקדוש ברוך הוא פועל. אבל הם לא השורש. הם לא העיקר. העיקר זה רצון השם. זה העיקר. וברגע שאתה מבין את זה, אז אתה כבר נהנה לפני שאתה אומר מה אתה רוצה, כי הקדוש ברוך הוא יודע מה שאתה רוצה. כל מה שאתה אומר מה שאתה רוצה זה רק כדי שאתה תחוש יותר שמה שאתה רוצה תלוי בו. אבל אם בהכנה כבר הגעת לזה, אם בהכנה אתה כבר אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע שהכל הכל 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 תלוי רק בך, וסיבה ומסובב הם לא הדבר, הם רק הצינור, אז כבר אין צורך שתגיד. לכן אתה יכול לענות גם קודם. בחורים בישיבה שאלו אותי, מה לחשוב דקה לפני שמתחילים 18? אמרתי להם שבדיוק יחשבו על הנקודה הזאת. הרי אנחנו לא יודעים מה טוב לנו באמת. אנחנו לא יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא, תביא דווקא את זה, תביא דווקא את זה. אנחנו לא יודעים. רבינו ירוחם הרי כותב את זה. ומשהו טוב עבורו אינו יודע. וצריך לבטוח בקדוש ברוך הוא שיעשה לו מה שטוב. אבל מה אנחנו כן יודעים? זה יציאת מצרים. שהקדוש ברוך הוא יכול לשנות את הטבע. זה מה ששמענו עכשיו. זה מה שהרופאים הגדירו כנס רפואי. נגד כל סטטיסטיקה. אז עם זה צריך קודם כל לבוא כהקדמה לתפילה. מציאות השם, השגחת השם, והשם יכול ברצונו לשנות את הכל. אין גבול לקדוש ברוך. לאדם יש גבול, לאדם מוגבל. קדוש ברוך הוא לא מוגבל. אלה שלושת הנחות הראשונות. אני מבקש לדבר על ההנחה הרביעית. לעומת זאת, ייתכן אדם המאמין בהשגחה ואינו מסתפק ביכולות השם להצילו, שהרי השם יכול לעשות כל דבר, אבל מסתפק אם הוא ראוי להטבה הזו. אני זוכר שביקרתי אישה שהיא מאוד חולה. אמרה לי, הרב, קשה לי להתפלל. שאלתי אותה למה. היא אמרה, אני יודעת שהשם יכול לרבות אותי ברגע, אבל אני לא זכאית לזה. אני לא זכאית לנס הזה. עד שהייתי חולה, לא עבדתי אותו מספיק. אז אני מרגישה חוצפה כעת לבוא ולבקש ממנו שיעשה לי נס אל אפס נקודה כזה וישנה את הכל, כשאני לא זכאית לזה. אז אצלה הבעיה היא לא כוח השם. כוח השם קיים. אבל השם עושה את זה לצדיקים. אני לא זכאית לזה. זה בדיוק מה שכותב בספר העיקרים. עונה על זה רבי יוסף אלבא. מה שראוי להאמין בו, שכל הטובות המגיעות לאדם מן השם נובעות מחסד גמור של השם, ואינן שכר על מעשיו הטובים של האדם. יש ויכוח גדול אם זה כל הטובות או חלק מהטובות. רוב המפרשים אומרים שחלק מהטובות, אבל הכוונה היא קדוש ברוך הוא אבא. אבא לא עושה חשבון. אבא נותן גם כשלא מגיע. אבל אתה יודע באיזה תנאי? שאתה מרגיש הוא אבא. וזה מה שאומר רבי יוסף אלבא. זה הנקודה הרביעית שצריך איתה לבוא. צריך להתחנן לקדוש ברוך הוא ולהבין שזה לא פונקציה של שכר. תפילה זה לא שאנחנו מבקשים מזכורת. תפילה זה שאנחנו מבקשים את חסדי השם. וחסד ניתן גם כשלא מגיע. אני לא אעריך כי אין לנו זמן. אבל כל היסוד של יציאת מצרים, והסיבה למה יש עוד פעם שביעי של פסח, נובע כי יציאת מצרים כל מהותה היה שבני ישראל לא היה מגיע להם לצאת, והקדוש ברוך הוא עשה להם משהו שלא מגיע להם. אולי נראה רק שני קטעים בגלל הזמן. אנחנו אומרים באגדה, נגיד את זה בליל הסדר, אני השם, אני ולא מלאך, אני ולא שרה. מה הפשט? למה צריך דווקא שהשם יעשה את זה? למה הוא לא יכול לשלוח מלאכים? מה באמת העומק? למה הקדוש ברוך הוא עצמו צריך להוציא את בני ישראל? הרי יש לו כל כך הרבה מלאכים, למה המלאכים לא יכולים לעשות את זה? אומר בית הלל, וכן הוא בכל הניסים שנעשו לצדיקים, אף על גב שהיו ניסים גדולים, מכל מקום לא היה זה הנס רק בזה העולם, אבל בעולם העליון היה כטבעו, ועל כן לא נאמר בעניין חזקה. אתם יודעים מה כתוב פה רבו ישראל? כל כך מתחבר למה ששמענו הערב. יש חוקים בארץ ויש חוקים בשמיים. חוקים בארץ מבוססים על סטטיסטיקה, מבוססים על רוב. חוקים בשמיים הם אחרת לגמרי. שמה זה הולך לפי מעלתו של האדם. ולכן כשהקדוש ברוך הוא עושה ניס למישהו כי הוא צדיק, אז בארץ זה נס, אבל בשמיים זה חלק מהחוקיות. לכן את זה יכול לעשות מלאך, ולכן לא כתוב יד חזקה. אבל יציאת מצרים יען כי נתקלקלו כל כך הרבה, עד כי גם בעולמות העליונים היה מגיע להם השעיבוד במצרים ושלא לצאת, גם לפי החוקים למעלה לא היה מגיע להם לצאת, הם עובדים עבודה זרה. לכן כתוב גויים מקרב גוי, לא עם מקרב גוי, הם גם היו גוי מקרב גוי. אלו בלורית ואלו בלורית, אלו עובדים עבודה זרה. זה כל הרעיון של חיפזון, שהקדוש ברוך הוא לא הסתכל מסביב, בא ולקח למרות שלא מגיע. אם הוא היה מסתכל מסביב כביכול הוא היה רואה את העבודה זרה. לכן מכיוון שגם לפי החוקים למעלה לא מגיע לצאת ממצרים, לכן פה זה יד חזקה, לכן פה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות את זה. אז אם הבני ישראל היו כמו אותה אישה, הם לא היו זועקים לקדוש ברוך הוא, כי הם יודעים שהם עובדים עבודה זרה. אבל כשבני ישראל זעקו לקדוש ברוך הוא שיוציאו אותם ממצרים, זה היה מתוך הבנה של אבא, זה היה מתוך הבנה שלא מגיע, אבל אתה הקדוש ברוך הוא עושה חסד, ולכן אני מבקש להראות איך יציאת מצרים קשורה לכל היסודות שהמבית מדבר עליה, שרבי יוסף אלבו מדבר עליה. יציאת מצרים היא היסוד להשגחה, היא היסוד שהקדוש ברוך הוא משנה את הטבע כשהוא רוצה, והיא היסוד שכשהקדוש ברוך הוא רוצה הוא מוציא את עם ישראל גם כשלא מגיע לה. כי הוא אבא, אז הוא נותן גם דברים שלא מגיעים. אני לא אעריך פה במקורות, אבל כל המקורות בהמשך מדברים על זה שיציאת מצרים נקרא שזה היה קשה בעיני השם. מה הפשט? לקדוש ברוך הוא אין קושי, הוא יכול לעשות הכל. אז מה הפשט שיציאת מצרים הייתה קשה? אלא זה הכוונה, אומר השפת אמת, כי לא מגיע להם, אז זה קשה, כי זה ניתן בחינם. אבל הקדוש ברוך הוא יכול גם לתת בחינם. לכן בינתיים דיברנו על ארבע הנחות יסוד שכל מי שמתפלל צריך להרגיש אותם לפני שהוא מתחיל להתפלל: מציאות השם, השגחת השם, השם יכול ללכת גם נגד כל סטטיסטיקה כמו הסיפור ששמענו פה הערב, ונקודה רביעית, גם כשלא מגיע לי אני יכול לבקש לקדוש ברוך הוא אבא, ואבא נותן גם כשלא מגיע. כל הדברים האלה נמצאים ביציאת מצרים, כל הדברים האלו הם בעצם הבסיס שאותם צריך להבין בשכל כדי לחוות את התפילה. זה הכוונה שחסידים ראשונים היו מכינים את עצמם, להכין את עצמי. הכוונה היא שארבעת היסודות שעליהם דיברנו יהיו מובנים כשמש, יהיו נהירים לי, ברורים לי. יש ויכוח גדול, ובזה אני אסיים, יש עוד נקודה חמישית שהיא מאוד חשובה, אבל אנחנו צריכים בשביל הזמן, אני לא רוצה להאריך. הנחה יסוד אחרונה, אבל אני נעשה אותה בפעם אחרת. יש ויכוח גדול בין המבית לבין התניא, איזה סוג דברים מבקשים מהקדוש ברוך הוא. המבית אומר, מה שהיית מרשה לעצמך לבקש ממלך ולהרים טלפון למלך, איזה תבקש? אומר התניא, מה פתאום? כל היסוד הרביעי שאנחנו לומדים עכשיו זה שהקדוש ברוך הוא אבא. אז השאלה היא לא מה הייתי מבקש ממלך, אלא מה אני הייתי מבקש מאבא. אז גם דברים הרבה יותר קטנים, אבל אם מהאבא הייתי מבקש אותם, אז ממילא אני מותר לבקש אותם מריבונו של עולם. יהי רצון שנזכה גם אנחנו פה בישיבה הקדושה הזאת. אני חושב שאחד הדברים שבאמת אם בחור ישאל אותי מה נקבל לזמן הבא, אני אציע לו לבוא לתפילה 5 דקות קודם, שתהיה איזושהי התבוננות שכלית. אי אפשר להגיע ולדבר עם הקדוש ברוך הוא עם 4 הנקודות שעליהם דיברנו לא ברורות כשמש. את הנקודה החמישית נשלים בזמן אחר. יהי רצון שנזכה קודם כל להבין בשכל ואחר כך לחוות את זה. מציאות השם, השגחת השם. השם יכול ללכת נגד כל סטטיסטיקה, כמו הסיפור המפורט ששמענו הערב. באמת, עם עוצמה, עוצמה של אדם. תראו איך אדם מאמין מסתכל על הדברים. אני חושב שזה היה שיעור מוסר גדול מאוד לכולנו הערב. והנקודה הרביעית, שלא נחשוב שהיא באה בקלות, אפשר להגיד את המילים, אבל להרגיש את זה. למרות כל השאלות שיש, שאלות השואה ושאלות שתי הבנות, ויש הרבה שאלות. אבל עם כל השאלות, אנחנו צריכים להרגיש שהקדוש ברוך הוא אבא. ואם נרגיש את 4 ההנחות האלה, וזה באמת יהיה הכנה לתפילה שלנו, והכל הכל נמצא ביציאת מצרים. כל הרעיון של סדר זה ליל אמונה שיעבור מדור לדור. זה הרעיון. לדבר על 4 היסודות האלו בסדר. אחרי אני רואה את השיעור הזה כשיעור הכנה יסודי לסדר עצמו. יהי רצון שנפנים, נחווה, והקדוש ברוך הוא יקבל את כל תפילתנו לרצון. Thank you.